עם שבועש מפלגת העבודה אבי גבאי, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב מוטי, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות.
בוקר טוב, איך זה להרגיש יושב-ראש?
שמע, קודם כל אני מאוד נהנה, אני פוגש הרבה אנשים טובים, עוסקים בבנייה, אנחנו נערכים לבחירות, אני מאמין שהבחירות יוקדמו, ובלי קשה, אני מאמין שמפלגה צריכה להיות כל הזמן מוכנה לבחירות.
כן.
ולכן אנחנו מקימים אגף בחירות, מקימים, אתה יודע, מגייסים את האנשים שעסקו בזה, בסך הכל יש לנו סיעה טובה בכנסת, עשינו שתי ישיבות סיעה, אווירה טובה, תראה, הסקרים נראים טוב, כמו שאתה רואה, אני חושב שאמרתי לך באחת השיחות שלנו בעבר, שברגע שאני אבחר את התראה תנועה של המצביעים שעוברים מלפיד אלינו, וזה מה שאנחנו רואים כבר בסקרים האחרונים.
כן, אבל מהליכוד עוד לא ממש ראינו זליגה, ועל זה אתה בונה.
קודם כל אתה תראה את זה, כי רואים את זה ברחוב, מה שקורה ברחוב בסוף מגיע לסקרים, ואני רואה את זה ברחוב, אני רואה את זה בכל מקום.
לא, צריך לתפוך, מה שרואים בסקרים צריך להגיע לרחוב, מה שחשוב לך...
לא, לא, להפך, 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 מוטי, תקשיב, אני...
חשוב לך הסקרים? אתה רוצה להישאר כמו שמעון פרס?
לא, לא שחשוב לי הסקרים, אני אומר להפך, אני אומר, מה שאתה מרגיש ברחוב, אתה אחרי זה רואה בסקרים. ואני אספר לך משהו, לפני בערך 3 חודשים, שמתי לב שפתאום בחוגי הבית לא שואלים אותי על לפיד. והבנתי שהוא נחלש, כי אם בחוגי הבית לא שואלים אותי על לפיד, הוא נחלש, ואז באמת יצא הסקר של 22 מנדטים שלו. הבנתי שמה שאתה רואה ברחוב, מה שנקרא, זה מה שאחרי זה קורה בסקרים.
הבנתי. טוב, תגיד לי, אבל קודם כל, מאוד מעניין אותי גם ברמה אישית, אתה מבין שזה קרה, או שאתה עדיין לא תופס את המציאות החדשה הזאת של אבי גבאי, שעזב בסוג של טריקת דלת את כולנו, ואמר, אני אראה לכולם מה אני אעשה, ובסוף הלך למפלגת העבודה, דפק בדלת, והגיע עד לחדר השינה.
קודם כל ברור שאני מבין שזה קרה, כי אני פשוט מאותו רגע שזה קרה, אני ממשיך לעבוד ועובד עוד יותר קשה. אז אין לי, אתה יודע, אין איזה מצב שאתה יושב ואתה עכשיו מחכה למשהו. להפך, כבר עובדים, כבר ממשים את התפקיד הזה.
כן.
ואני מאוד אופטימי, מאוד אופטימי.
יש כאלה אבל טוענים שאתה עדיין לא מעכל את העובדה, אתה עדיין בסחרחורת, ואחת הדוגמאות זה ללכת ולהשתתף בהפגנה של כל מיני חבר'ה מול הבית של מנדלבליט, אתה יודע.
תראה, מי שאומר את זה לא ראה אותי בטלוויזיה לצורך העניין, כי מי שראה אותי בתוכנית, הייתה כתבה של התלוות אליי במשך יום הקלפי, יום הבחירות.
כן.
ובשמונה בערב הוא שאל אותי, מה התפקיד שלך, מה התפקיד של יושב-ראש האופוזיציה, של מנהיג האופוזיציה? אותה מנהיג האופוזיציה צריך להיות גם לפעמים בהפגנות בפתח תקווה. ואת זה עשיתי, להפך, אני עושה בדיוק את מה שאמרתי, זאת אומרת, אצלי כל מה שאמרתי בקמפיין, זה מה שאני עושה.
נראה לך ראוי שמנהיג אופוזיציה מפעיל לחץ על גורמי ממשל בשביל לקדם חקירות נגד מנהיגים?
ממש, ממש, ממש לא. ולכן,
זה מה שעשית,
וחידדתי. לא, ממש לא. כשאני הגעתי לשם, אמרתי בצורה מאוד ברורה, אמרתי, אני לא פה להפגין נגד היועץ המשפטי, אני בא לחזק ישראלים שמפגינים בעד הדמוקרטיה, ואני בא מכאן, לקרוא לראשי מפלגות הקואליציה, לפרק את הממשלה הזאת, כי העובדות ברורות, יש עובדות שהן לא קשורות לעולם המשפטי.
אבי, תקשיב, אתה אמרת שאתה מביא פוליטיקה חדשה, ואתה אומר רק את האמת, אז מה זה המשפט הזה? אני בא להפגין בשביל לתמוך באנשים שמפגינים ולתמוך בדמוקרטיה. אני עכשיו אראה אותך מופיע בכל הפגנה, כי אתה רוצה לתמוך בדמוקרטיה. הלכת לשם, משום שיש לך סיבה, אתה רוצה להפיל את הממשלה, ואתה רוצה להפעיל לחץ, מה?
אם תהיה הפגנה בנושא דמוקרטיה במקום אחר, כולל במאה שערים, אני מבטיח לך שאני תצא. מבטיח לך.
אוקיי. ואתה רואה... טוב, אוקיי, הבנתי אותך. בוא נמשיך. אני רוצה ברשותך לדבר איתך על נושאים שמאוד מעסיקים את החרדים, והרעיון הבא כן. לא הולך להיות קל לך, בסדר?
כן.
אתה הצלחת לייצר סוג של ערפל בנושא דת ומדינה. מה שמאפשר, אתה יודע, מי שאוהב אותך להגיד, לא, הוא לא באמת מתכוון, הוא רק אמר את זה בבחירות, זה אמירות שהוא צריך לומר, אלה שאוהבים אותך.
למה רפל, אני התראיינתי אצלך לדעתי ביום הבחירות, מוטי.
נו.
ביום הבחירות התראיינתי אצלך בבוקר, ואמרתי לך דברים ברורים, ולהפך, אנשים אחרי זה אמרו, תשמע, כל הכבוד לך, ברדיו כל חי, אצל החרדים אתה אומר את האמת שלך.
אוקיי, אז לא, גם שם הדברים לא היו ברורים, אז אני רוצה לחדד. יש ציטוט בשמך, אם אני לא טועה, זה היה ברוינט. שאתה אמרת שאתה תומך וחושב שמדינת ישראל צריכה לאפשר גיור קונסרבטיבי ורפורמי.
כן.
אתה עומד
מאחורי
אתה עומד מאחורי זה?
אני עומד מאחורי זה, אני עומד מאחורי זה שמדינת ישראל צריכה לחבק את 5 מיליון רפורמים שחיים בארצות הברית, הם חלק מהחוסן הביטחוני של מדינת ישראל, אנחנו צריכים להבין את זה, הם חלק מהכוח שלנו. אנחנו לא באמת היינו מדינת ישראל, לא הייתה קמה המדינה הזאת, ולא הייתה מחזיקה מעמד, ולא היה לה את הביטחון שיש לה, לולא הכוח של 5 מיליון יהודים שגרים בארצות הברית, ושחלק גדול מהם הם רפורמים.
אתה צוחק
עליי. אני עומד מאחורי הציטוט הזה, כי אני גם חושב שבסופו של יום, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים נוספים להצטרף אלינו, בלבד שאתה יודע, יש הגבלות ומגבלות, ולא כל אחד שעכשיו, לא כל אחד ש...
מה זה הגבלות? בגיור רפורמי וקונסרבטיבי, אתה מגיע לחדר ואומר שלום, בוקר טוב, אני רוצה להפוך ליהודי, כן, וולקאם, ברוך הבא.
לא, אני לא חושב שזה, לא זאת הכוונה, גם לא כל אחד יוכל לגייר, המדינה צריכה להודיע...
למה לא? זה גיור רפורמי וקונסרבטיבי.
לא, סליחה, גם היום לא כל רב יכול לגייר, נכון? אורתודוקסי, לא כל רב אורתודוקסי יכול לגייר, נכון?
נו.
לא תמיד, גם כאן...
יקירי, אבל גיור רפורמי וקונסרבטיבי במהותו הוא כזה.
מוטי, שנייה. נו. אני אומר, ברמת העיקרון, אין לי בעיה עם גיור רפורמי. ברור שגם שם, כמו שיש בגיור האורתודוקסי מגבלות, גם כאן יהיו כללים ותהיה רגולציה ומה מותר ומה אסור ולמי מותר.
איזה כללים? מי קבע?
המדינה? בשביל זה יש מדינה?
המדינה יכולה לקבוע? המדינה יכולה לקבוע בענייני הלכה?
המדינה קובעת גם היום. מה זאת אומרת?
המדינה לא קובעת בענייני הלכה, מה פתאום?
סליחה, המדינה קובעת היום. לא, סליחה, כשהמדינה קובעת עם רב. מה זה הרבנות הראשית? סליחה. זה לא המדינה? מי מממן את הרבנות הראשית? מי מתוקף מה? סליחה, מוטי, מתוקף מה פועלת הרבנות הראשית? מתוקף חוק.
כן, אבל הרבנות הראשית לא כפופה.
הרבנות הראשית
שייכת למדינה, עם כל הכבוד לזה שהם יהיו עצמאים. לא, אבי, תקשיב, זה לא עובד ככה. הרבנות הראשית אולי מקבלת מימון מהמדינה, אבל היא לא כפופה בשום צורה למדינה, כלומר, היא חופשייה לחלוטין לקבל כל החלטה בסוגיה הלכתית, אך ורק על פי ההלכה ולא על פי רצונות המדינה.
מוטי, תגיד לי רגע, באמת, שאלה לי אליך.
נו.
תראה, אנשים עכשיו שמאזינים לנו.
כן.
מאזינים לנו מן הסתם הרבה מאוד חרדים, הרבה מאוד אנשים מסורתיים, כן. נכון? אולי אפילו חילוניים.
כן.
אתה באמת חושב שהדבר שהכי חשוב להם, במה אנחנו נעשה, זה הנושא הזה, או מה שחשוב להם זה שנפתור להם סוף סוף את בעיות הדיור, שנחבק אותם, שנבין שהחרדים הם באמת חלק אינטגרלי מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לעזור להם אפילו יותר משל האחרים, כי המצב שלהם עוד פחות טוב מהמצב של האחרים בכל נושא דיור ויוקר המחיה.
אתה שואל שאלה
זה
טובה.
זה מה שחשוב לאנשים. אנשים שעכשיו מקשיבים לנו, אנשים שמקשיבים לנו עכשיו עומדים בפקקים בלתי נגמרים.
אתה שואל
בלתי
שאלה
נגמרים.
טובה.
הם חיים בעולם שהתחבורה הציבורית שלנו היא ברמה של מדינות אסיאטיות ואפריקאיות, לא מדינות אירופאיות.
כן.
זה מה שהם צריכים, הם צריכים מנהיג שסוף סוף ידאג לדברים האלה, ואין מי שאף אחד לא דואג לזה, אתה רואה מה קורה סביבנו, אתה רואה את הפוליטיקאים שלנו, הם עסוקים בלהיבחר כל הזמן, הם לא עסוקים בלדאוג לאנשים, וזה מה שאנשים רוצים. עכשיו כל פעם מחפשים את המפריד, אני לא מחפש את המפריד, אני מחפש את המחבר בתוך עם ישראל, זה הדבר הכי חשוב היום לעם ישראל, שלחפש את המחבר ונעסוק במחבר.
אז תקשיב, השאלה שלך היא מצוינת, ואני אענה לך עליה. ואולי השאלה שלך מעידה יותר מכל על הפערים הגדולים בינינו. אתה מבחינתך אומר, יאללה, מה אכפת לי, גיור כזה, גיור, נאפשר להם, אתה לא אומר את זה מתוך מקום רע, אתה אומר את זה מתוך מקום, כן, למה לא, מה, אני לא נגד החרדים, מה אפשר לעוד מישהו? אצל האנשים שהם שומרי מצוות, מבחינתם מדובר בעניין ראשון במעלה, הכי חשוב שיש, למה? אני אסביר לך. כי הרפורמים והקונסרבטיבים, ולכן כל כך נלחמים בהם, בסופו של דבר גורמים להכחדה של העם היהודי, כי נשואי התערובת שם כל כך גדולים, שדור שני שלישי כבר נעלמים לגמרי, וזאת סכנה קיומית מאוד מאוד גדולה על המשך קיומו של העם היהודי.
מוטי, אבל אתה מסכים איתי שהם רובם, הרוב המכריע מתוכם, מלכתחילה לא היו אורתודוקסים.
אז מה?
הם נולדו רפורמים. לא, הם נולדו רפורמים.
מה זה רלוונטי? אבל אם אתה מאפשר, אם תאפשר בישראל גיור רפורמי וקונסרבטיבי, ואתה תכיר בזה, אתה תפתח כאן עכשיו גל חדש של אנשים שיגידו, אוקיי, עזוב אותי מהחרדים השחורים האלה, תן לי ללכת להיות קונסרבטיבי, לעשות מה שבא לי, איך שבא לי, תן לי להיות...
קודם כל, אני לא מקבל את האמירה הזאת, כי בסוף מי שנולד עם חינוך אורתודוקסי, אני נולד עם חינוך אורתודוקסי, בסדר? לא ידענו בכלל מה זה רפורמי, מי ידע מה זה?
כן.
נכון, בבית, אתה גדלת כשגדלת, ידעת מה זה רפורמי בכלל?
אני לא.
לא שמעת על זה. אז מי שנולד ככה, מן הסתם יישאר ככה, הוא לא יהפוך להיות רפורמי. בסדר, ואם יתווספו עוד מעט אנשים, או עשרות אלפי אנשים יהודים חדשים ורפורמים, אחרי שהם יעברו תהליך וכו', ולא סתם כך, כמו שאתה אומר שאתה בא ואתה אומר, אני יהודי ונגמר העניין.
אבל זה הסיפור, ככה זה עובד שם.
אז אני אומר לך, לזה אני בטח לא אסכים. בסדר? זה צריך להיות תהליך אחר.
מה, איזה תהליך?
אבל תהליך שבאמת שיש לימוד, שהבן אדם באמת יודע מה הוא מקבל על עצמו, הוא מבין מה הוא מקבל על עצמו, אתה מבין שהוא באמת עושה את זה מהסיבות הנכונות, ולא כדי להיות סתם אזרח ישראל, כי מדינת ישראל היום, אתה יודע, היא מדינה...
יקירי, אבל שתהיה בריא, מה שאתה אומר עכשיו זה אורתודוקסי, זה לא רפורמי.
זה לא נכון, אני לא מסכים איתך. אתה לוקח את זה עוד פעם לפינה של הכללים וכו', ואני לוקח את זה למקום שאני אומר, זה צריך, אנחנו צריכים לקבל גם רפורמים שרוצים להתגייר. גם אנשים שרוצים את הגיור הזה, מה לעשות, העם היהודי
לא,
היום...
אז אולי אנחנו לא מבינים אחד את השני, אתה אומר שאנחנו צריכים לקבל להיות. רפורמים שרוצים להתגייר, כלומר, אם רפורמי רוצה להתגייר, לאפשר לו לעשות את זה?
אם אדם רוצה להתגייר בגיור רפורמי, בתהליך שהמדינה אישרה, בתהליך שהמדינה אישרה, לא בתהליך שמישהו...
אבל לפי איזה פרמטרים המדינה תאשר?
כמו שהיא מאשרת תהליכים אחרים, המדינה לא מאשרת תהליכים אחרים.
אבל זה עניין רוחני, זה עניין רוחני, עניין הלכתי, זה לא עניין טכני, זה לא דיני תעבורה.
אני מסכים איתך שזה עניין הלכתי ולא רוחני, בסדר? אבל גם כאן המדינה יכולה להתערב, יכולה להגיד, אוקיי, לא יודע, אנחנו רוצים שכדי שתוכל, צריך להראות שאתה עשית את זה, ואתה לא תוכל להיות אזרח ישראלי, סתם לצורך העניין, 3 שנים אחרי. בסדר? לא יודע, כאילו שזה לא יהיה איזה משהו שאתה יודע, שאנשים עושים את זה כדי לקבל אזרחות ישראלית. אפשר למצוא פתרונות לדברים האלה, אבל עוד פעם, נכנסנו לפינה, הצלחנו עם כל הכבוד, אנשים בסוף עומדים עכשיו בפקקים ומאזינים לנו. והם שואלים את עצמם, מה הכי חשוב לנו? שמישהו יטפל בבעיות האלה, או שמישהו יטפל במפריד בתוך עם ישראל? זה מה שחשוב.
כן, תלוי מי המאזין. יש הרבה מאוד אנשים שזה חשוב להם. תגיד לי, אתה יודע לומר לנו את עמדתך בסוגיית ההדתה? האם אתה חושב שיש בישראל עודף הדתה?
אני חושב שיש בישראל דבר שנקרא, דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו רואים הרבה מאוד עמותות שפתאום נולדו לנו בשנים האחרונות, שעסוקות בלהיכנס לתוך מערכת החינוך, ואני בעד שיהיה חינוך יהודי בבתי ספר, שתבין, אני לא נגד חינוך יהודי, אני בעד חינוך יהודי, אבל אני בעד שמדינת ישראל תחליט מה החינוך היהודי שלה, ותגדיר את זה כחלק מתוכנית הלימודים שלה, ותעשה את זה בעצמה, ולא באמצעות כל מיני עמותות שאני לא יודע מי הן. בסדר? אני את כל הקטע הזה של העמותות, את זה אני לא מקבל. אני בעד שזה יהיה חלק מתוכנית הלימוד, אני כן, אני בעד שילד בבית ספר יסודי ילמד מה זה דף גמרא, ידע מה זה. בסדר? ידע מה זה. הוא לא צריך להיות עכשיו לומד גמרא, אבל הוא ידע מה זה. אבל אני רוצה שהדבר הזה יהיה חלק מתוכנית הלימודים בצורה מסודרת, ולא בצורת העמותות האלה שאף אחד לא יודע מי הם. ויש להם לפעמים, הם נכנסות בדלת.
אתה אומר, אין לי בעיה עם ההדתה, יש לי בעיה עם הקומבינות.
בדיוק, הם נכנסות בדלת בדרך מסוימת, כדי לעשות דבר אחר. אני נגד, תשמע, אני נגד מדיניות של החזרה בתשובה בבית ספר. אני נגד, אני לא חושב שזה נכון. תן לבן אדם להחליט לבד. אבל כן, הוא צריך לדעת את ההיסטוריה, את המורשת היהודית, חד משמעית. אין לי בעיה עם זה, לגמרי, להפך.
כן, אתה יודע, אבל ככל שאתה לומד יותר ומתחבר יותר, הסיכוי שלך לחזור בתשובה גדול יותר.
אין לי בעיה.
יש לך במשפחה...
שאדם ידע את זה, אין לי שום בעיה. יש לך במשפחה... אחותי חבדניקית, מה? אחותי...
נכון, סיפרת לי.
אחותי עכשיו בגואטמלה הקימה לפני 2-3 חודשים, הקימה בית חב"ד בגואטמלה.
היא חוזרת בתשובה?
חבדניקית, אני אומר לך, חוזרת בתשובה, כן, היא כבר 10 שנים בערך משהו כזה חוזרת בתשובה, והיא נשואה לחבדניק, והכל טוב.
איך אתם מסתדרים?
כן, אני אוהב אותה, והיא אוהבת אותי, והכל בסדר.
הבנתי.
טוב. לא הצלחנו, אנחנו לא שומרים נגיעה, אבל בסדר.
אוקיי, אתה יודע להסביר את העובדה ש... ליצמן, שדווקא ככל שאני יודע, הייתם בקשר טוב, פתאום פתח ממש חזית נגדך, הוא לא הפסיק לשבח אותך בעבר, ופתאום הוא ממש פתח חזית.
אין לי מושג, באמת, אני קודם כל מאוד מעריך את הרב ליצמן, אני חושב שהוא שר מצוין, אני חושב שהוא איש מצוין, אני חושב שהוא איש ציבור מצוין, ממש, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, הרבה לפני שנכנסתי לממשלה, לא יודע, אין לי מושג, אני לא עוסק בזה, אני בטוח שאנחנו ניפגש ונסתדר והכל יהיה בסדר.
זה לא עניין אישי, זה עניין עקרוני, מהותי, אידיאולוגי.
תשמע, אולי גם שם מוטרדים ההתחזקות שלנו, אני לא יודע למה. אולי גם שם מוטרדים.
מה, ביהדות התורה?
לא יודע, אני לא יודע, תשמע, אני לא יודע להסביר את זה, יש לזה איזשהו הסבר שאני לא יודע אותו. אני, אתה יודע, אני עוד פעם אומר לך, אני מאוד מעריך את הרב ליצמן, ולכן אני... אני פשוט מאמין שניפגש ושהכל יהיה בסדר.
הבנתי. טוב, דיברנו הרבה על הנושאים הללו, עוד נושא אחד ברשותך. אני לא באמת יודע, תסלח לי שאני עושה איתך את הרעיון עומק עכשיו, כי אף אחד כמעט לא חלם או האמין שפתאום אתה תהיה שם. ופתאום אנשים אומרים, רגע, בוא, מי זה האיש הזה?
כן.
מה אתה באמת חושב הפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני? איפה העמדות שלך? כי אתה לא באמת מפלגת העבודה, ואתה לא באמת ליכוד, אז מה אתה?
אני אגיד לך בדיוק מה, קודם כל אני חושב שרוב עם ישראל, 80% מעם ישראל חושב אותו דבר בעניין הזה. רק מנסים להפריד בינינו. 80%
מהמצוין... לרגע בשניות האחרונות חשבתי שאני מדבר עם כחלון. כן, תמשיך.
לא, אני אסביר לך רגע, אני אומר לך בדיוק. אני חושב ש-80% מעם ישראל רוצה דבר מאוד פשוט. הוא רוצה לחיות בביטחון ובשלום. זה מה שעם ישראל רוצה. תן לנו ביטחון ותן לנו שלום. ולכן ברור שביטחון הוא לפני הכל, ובעניין הזה אני נחרץ ונחוש ואין שום פשרות בביטחון. אבל לצד זה אני מאמין במתינות מדינית. אני מאמין שאנחנו כן צריכים לזכור את הסכסוך עם הפלסטינים. אני מאמין בפתרון שתי המדינות לשני עמים. כן, אני מאמין בפתרון, אני חושב שזה הפתרון הנכון, אני מקווה שאפשר להגיע אליו. אני לא יודע אם אפשר להגיע עם הפלסטינים אליו בשנים האלה, אני מקווה מאוד שכן. אני מאמין בהידברות. אני מאמין בהידברות, אני לא מאמין במצב הזה שראש ממשלת ישראל ונשיא הרשות הפלסטינית גרים 20 דקות נסיעה אחד מהשני, ולא נפגשים. אתה יודע מתי הייתה הפגישה האחרונה שלהם?
לא.
נפגשו בלוויה של שמעון פרס ל-12 שניות.
מה זה רלוונטי פגישות? השאלה, מה קורה בפגישות?
זה בדיוק העניין. לא, אני חושב שאתה יודע, א' ב' של התנהלות זה לפגוש. אתה פוגש גם את היריב שלך, אתה פוגש ואתה מדבר, ואתה מנסה לפתור בעיות קטנות. ואני מאמין גם, אגב, שחלק מהעניין זה קודם כל, אתה יודע, העניין הכלכלי. תבין, אנחנו חיים במדינה שבה רמת ההכנסה לנפש מאוד מאוד גבוהה, והפלסטינים במקום אחר. ואנחנו תפקידנו לדאוג שגם אצלם יהיה יותר טוב. אנחנו לא מרוויחים כלום, מוטי, תקשיב, אנחנו לא מרוויחים כלום מזה שפועל פלסטיני, שקיבל אישור לעבוד בישראל, צריך להגיע בשתיים לפנות בוקר למחסום ולעמוד 3 שעות במחסום. אנחנו לא מרוויחים מזה כלום. שום דבר, זה פועל שקיבל אישור, שהביטחון יישאר אותו, אני לא מדבר על זה.
מרוויחים ביטחון, מה?
אנחנו לא מרוויחים ביטחון מזה שהוא עמד 3 שעות במחסום. אנחנו יכולים לדאוג שהוא יעמוד 10 דקות במחסום. למה הוא צריך לעמוד 3 שעות במחסום? אנחנו אישרנו לו.
למה אנחנו עושים את זה בשביל להתעלל בו?
לא, כי אנחנו לא אכפת לנו, כי אנחנו פחות מתייחסים לדברים האלה, ואני טוען שאנחנו כן צריכים בסופו של דבר לצד זה שאנחנו צריכים לשמור על הביטחון.
אז איך אתה רואה את הפתרון של הסכסוך הישראלי-פלסטיני? אפשר לפתור? אפשר לעשות את הסכם שלום? אפשר לעשות אוסלו? מה אתה רואה? מה הוויז'ן שלך?
אני רואה פתרון, אמרתי, אני רואה פתרון ששתי מדינות, שחיות אחת לצד השנייה, המדינה הפלסטינית היא כמובן מפורזת, אנחנו נשארים בגושי ההתיישבות שלנו, לא מפנים בגושי ההתיישבות. ואנחנו חיים לצידם, בביטחון מלא, כי יש כללי ביטחון, תאמין לי, אני פגשתי הרבה מאוד אלופים בשנה האחרונה, וישבתי והבנתי מה הפתרונות הביטחוניים, ויש פתרונות ביטחוניים, לא צריך להפחיד את עם ישראל.
אמרו לנו את זה גם לפני אוסלו, אמרו את זה גם כן לפני התנתקות, אתה יודע מה קרה.
ואני גם היום אומר לך שההתנתקות הייתה צעד נכון. גם עכשיו אני אומר לך את זה, אני יודע שזה לא פופולרי לומר את זה. אבל אני מזכיר לך, מוטי, שכשהיינו בתוך עזה, כשהיינו בתוך עזה, ירו קסטה ממסדרות. ואנחנו היינו בתוך עזה.
כן, אבל לא...
אני מזכיר לך אנחנו שכחנו שתושבי כפר דרום ונצרים כבר התחילו לנסוע בשיירות עם נגמשים. הם לא חיו שם.
בסדר, אבל לא באותו היקף שקרה לנו בסביבים האחרונים.
היום יש שקט. היום יש שקט,
עד שיש סיבוב נוסף, אז יהיו עוד פעם טילים על תל אביב, ואז נראה מה המצביעי גבא יגידו.
ואני אומר לך שגם אם היינו בתוך עזה, זה היה אותו דבר, זה בדיוק מה שראינו, ראינו את הקסטה עם הסדרות.
אם אני מכיר אותך נכון, מתאים לאישיות שלך, זה יום אחד ללבוש נעלי בית, מכנסיים קצרות, לנסוע לאיפה הוא גר, באולגה, נכון?
מי?
כחלון.
ככה
הוא
גר בחיפה.
בחיפה, לנסוע לחיפה, לדפוק לו בדלת, תגיד לו, משה, מה הסיפור? בוא נשב על כוס קפה, נגמור את העניין, אתה פה, אני שם, למה להשאיר את המתח הזה בינינו?
אני אין לי בעיה, אין לי שום מתח מולו.
לא, יש משהו שם, לא?
תראה, אני קורא בתקשורת, אני לא דיברנו, אני קורא בתקשורת שלא יש מתח מולי. בסדר, אתה יודע, בסוף אתה יודע, אני אגיד לך
ככה. אתה אבל צריך להבין אותו.
אני לא משנה מה המתח, לא מתח, אני אגיד לך כמה דברים. אחד, אני קודם כל מאוד מעריך אותו. אני חושב שטובת עם ישראל לנגד עיניו. קודם כל, לפני הכל.
הוא שר אוצר טוב?
לפני הכל, אני אומר לך, טובת עם ישראל לנגד עיניו. שתיים, אני אומר לך שבסופו של יום, כשנצטרך להגיע למצב של שיתופי פעולה פוליטיים ואחרים, זה יקרה, מה לעשות בפוליטיקה, אתה לא עושה שיתוף פעולה רק עם מי שאתה הכי אוהב. לא, אתה יודע, זה בסוף גם אינטרסי.
אבל אתה יודע, גם אתה הכרזת שאתה לא אינטרסנט, וגם הוא הכריז שהוא לא אינטרסנט. שניכם אמרתם, אנחנו לטובת הציבור, זה מתכון מצוין להתנגש בקיר.
כן, אבל מה לעשות, שאני יודע שאני לא אביא 60 מנדטים, וגם הוא לא אביא 60 מנדטים. אז צריך לשתף פעולה בשלב מסוים, נכון?
איך תדע,
תגיד לי. חוץ מזה שאני חושב, תראה, בסוף אני באמת חושב, שאם אנחנו רוצים באמת לקבל החלטות משמעותיות, ולהזיז את המדינה קדימה, אז אנחנו צריכים, אתה יודע, קונצנזוס, אנחנו צריכים קואליציה רחבה מאוד.
כן.
גם אם אתה יכול לעשות קואליציה של 65 אנשים, תעשה...
בוא נשאל אחרת. אם אתה מחר בבוקר, יש בחירות מחר בבוקר, גבאי מרכיב את הממשלה, האם תיקח את כחלון להיות שר אוצר?
תלוי ב... אתה יודע, זה עניין פוליטי, זה עניין של מה, מה הכוח הפוליטי שלו, מה הכוח הפוליטי שלנו, מה הכוח הפוליטי של אחרים, מה הדרישות הקואליציונית של כולם, אבל בהחלט זאת אפשרות. זה לא משהו שאני פוסל.
מעניין. תשמע, אני שומע אותך, ואני לא יודע מה להרגיש, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע.
אתה
אני...
לא רגיל שמישהו עונה לך לעניין, אתם רגילים שעונים לכם מתוך דפי מסרים.
לא, אני...
ולכן
אני...
כשמישהו עונה לך, מוטי, נו. כשמישהו עונה לך לעניין, אתה שואל שאלה, אתה מקבל תשובה, אז קצת, הם לא רגילים לזה, אני יודע, זה קצת...
אני אגיד לך, אבל מה הרושם שאני מקבל, או שבאמת כן. אתה מביא איתך משהו חדש לגמרי, שאני לא רגיל אליו, ואז אני מקבל את הרושם שאני מדבר עם מישהו שאין לו, אין לו way ברור, או ש... אני לא יודע, אבל אתה מבין שיש פה משהו... מה לא ברור?
שאלת אותי, האם אני יכול לשבת עם משה כחלון בממשלה? אמרתי לך בוודאי ש...
כן, אבל תסתכל מה קורה סביבך, אנשים שמאוד אהבו אותך פתאום הלכו הצידה. אריה דרי למשל, מה אתה חושב עליו?
אריה דרי תמיד הייתה לי מערכת יחסים מצוינת איתו, אני שום, גם היום אני שום, אני שום מתח איתו, שום דבר.
אתם נפגשתם כבר מאז שנבחרת?
לא, אתה יודע, גם לא פגשתי אחרים.
הייתה פגישה שבוטלה?
לא שאני יודע.
אתה לא יודע. טוב, עכשיו אומרים שהייתה פגישה שבוטלה, משום שאתה הכרזת שאתה הולך לקחת משש מצביעים.
אני הולך לקחת מצביעים מכל עם ישראל. זה כל העניין. ואני לא חושב שזה צריך להפריע למישהו. כי אני חושב שבאמת מפלגת העבודה צריכה להיות הבית של כל הישראלים.
כן.
זה מה שאנחנו נהיה. אנחנו בית של כל הישראלים, מחרדי ועד ערבי, אם אתה איש ימין ואתה איש שמאל, הדבר שהיא משותף לכולם, זה שהם רוצים שלטון ומנהיגות שדואגת להם. ודואגת להם באמת לחיים שלהם, ולתחבורה הציבורית שלהם, ולפקקים שלהם, ודואגת לדיור שלהם, וליוקר המחיה שלהם, ולאיכות החיים שלהם, ולחינוך שלהם, ולתשתיות הדת שלהם גם, כן? גם לתשתיות הדת, שיהיו להם תשתיות כמו שצריך, שלא יצטרכו לגייס תרומות בכל מקום כדי להקים בית כנסת. כן, גם זה אנחנו נעשה. זה חלק מהעניין. זה הדאגה האמיתית לעם ישראל, ואת זה אני מביא. ואם מישהו מוטרד מזה, שינסה לעשות דבר דומה, זה הכל.
תגיד לי, שאלה אחרונה לסיום ברשותך. איזה תגובה הכי מקוממת או פוגעת שמעת במפלגת העבודה מאז שנבחרת?
התגובות נהדרות בתוך מפלגת העבודה.
לא, אני מניח שכאלה שאמרו, אתה יודע, דיברו על המזרחיות שלך, על מי הגיע לפה, אתה יודע.
לא, נכון.
אין דבר כזה, לא.
מוטי, אני יודע שאת נורא רוצים ש...
אין דבר כזה, לא מאמין לך. ברור שיש תל אביבים שאמרו, איך הגיע אלינו הדבר הזה?
מוטי, תתחיל להאמין. עובדה, אתה יודע, אני ואמיר פרץ היינו בסיבוב השני.
נו.
שנינו יוצאי מרוקו.
שום אמירה לא שמעת כלום?
לא, ממש, להפך, ממש כלום. ממש, אני יודע שכולם רוצים שזה יקרה, אבל זה לא קרה, מה לעשות, זה לא קרה.
עוזר מאוד.
להפך, התגובות מאוד טובות, השיתוף פעולה מאוד יפה.
הבנתי.
יש התלהבות, כמו שאתה רואה, הסקרים מראים שאנחנו כבר ב-24 מנדטים, היינו ב-12 לפני חודש, סך הכל נהדר.
טוב. אתה, רק בשביל לדעת, האופניים הם חשמליות או רגילות?
אופניים חשמליות, הלכתי להביא את הבן שלי.
חשבתי שאתה עושה כושר קצת.
אני גם עושה כושר, רק בקמפיין לא עשיתי כושר.
שיהיה לך יום טוב, אברהם גבאי.
תודה רבה, תודה.
בוקר טוב, יושב ראש מפלגת העבודה.